האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 12, ובו נרחיק אל מחוזות לא ממופים, נפגוש יורקי אש ארמומיים, ונסיר לוט קסקסים מכמה מיתוסים.
והנה הגיעה לעונת החגים.
לאן את נוסעת, איילת?
לא נוסעת לשום מקום.
למה?
מה תעשי לי? את
הבנתי שיש דילים מעולים עכשיו.
כן. למחוזות הלא ממופים של העולם?
זה אני אומרת, פשוט קחי מפה של העולם. ופשוט עם אצבע, כאילו...
עושים את זה עם עיפרון בדרך כלל.
איך שרוצים, פשוט תגיעי במפה באיזשהו מקום בעיניים עצומות, לשם תיסי.
כשאני זוכה בלוטו מהפרק הקודם, או... שניים לפני, אז אני אעשה את זה. מבטיחה לך. אני אביא לך לפה את המפה.
אין בעיה.
יש לך איזה מפה, אבל אקזוטית במיוחד להביא לי?
לא.
לא? תשובה הזאת.
מה לעשות? יש לי גוגל מפס. אני לא... התקדמתי עם הטכנולוגיה.
השאלה אם בגוגל מפס יש דרקונים באיזה מקום. האם תפסו אותם?
לאכזבתי, לא. זאת אומרת, אני... אם הייתה לי מפה, היא הייתה מהסוג הזה, שבפינות שלה יש את הרוחות נושבות ובתולות ים נפנפות בזנבותיהם, ולוויתנים מרימים את ראשיהם מעל פני המים.
כל כך יפה.
זה יכול היה להיות נהדר, ולשם הייתי רוצה לנסוע, זאת אומרת, למרחבים הלא ממופים, אבל רק...
ובכן, האחיות גרים מדריכות טיולים. זה שם הפרק.
כן, אני חושבת שזה העתיד שלנו, ללא ספק.
כן. אנחנו אחיות גרים, אם שכחנו לציין זאת.
אנחנו מדריכות טיולים על הדמיון.
ממש. זה מה שאנחנו בדרך כלל מנסים לעשות כאן, לקחת אתכם למחוזות רחוקים, מפתיעים, כאלה שהולכים אחורה בזמן, ולכל מיני מקומות שאולי בכלל לא היו ולא נבראו. אבל כיף פה, תישארו. דילים בזול וכאלה. לא עולה להזין בשוק, אפילו, אתם יודעים, בכל מיני יישומונים של הסקטים, כלומר פודקאסטים.
יהיו לנו גם למצות על טיסות ממש זולות בהמשך הפרק.
אסור למכור לוקשים למאזינים.
לא לוקשים, דרקונים.
אוקיי, נכון. זה לואו קוסט.
זה ממש לואו קוסט. זה יכול לבוא במחיר מאוד גבוה, הלואו קוסט הזה, אבל אנחנו...
בסדר.
נדבר על זה עוד בהמשך.
גלי צהל, כאן אנחנו. נועה מנהיים איתי פה באולפן.
איילת טריאסט איתי.
ואיפה הדרקון החביב עלייך נמצא?
הדרקון החביב עליי, האמת, נמצא בספר שנקרא דרקון הוד מלכותה. וקוראים לו תמרר, על שם ספינת המלחמה הבריטית. זאת היסטוריה אלטרנטיבית שבה לבריטניה בזמן מלחמות נפוליון יש חיל אוויר שמורכב מדרקונים.
על זה עוד לא שמעתי.
בדיוק. ותמרר, הדרקון, הוא החבר הטוב ביותר של גיבור הספר, והוא מין כלבלב ענקי, יורק אש ומחוסה קסקסים.
אז רגע, הוא יותר דומה לדרקון מזל כזה, כמו מהסיפור שלנו נגמר, או שהוא...
לא, 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 זה היה דרקון
קסקסים,
קסקסים אירופי למשעי, למעשה לא בדיוק, אבל זה יהיה ספוילר, אנחנו לא נעשה ספוילרים פה. זו באמת מציאות אלטרנטיבית שבה לכל האומות בעולם יש דרקונים, יש הרבה מאוד סוגים, יש טקסונומיה שלמה של דרקונים, כל אחד יש יכולות אחרות, חלק יורקים חומצה, ואחרים יכולים לעורר הוריקנים, אז לכל אחד מהם יש את הסופר פאור, את כוח העל שלו.
בתור מי שבצעירותה חטאה בדרקונים של קיץ, אביב, חורף, סתיו. אני יכולה לומר שאני חובבת את הז'אנר, לא יודעת אם שמת לב.
את הז'אנר ואת החיה, זאת אומרת, יש את הפנטזיה הזאת של לעוף על גבו של דרקון, שאותה חליסי הגשימה בשביל כולנו.
אני לא יודעת אם זאת פנטזיה שלי. הספיק לי מצנח רכיפה, אני חושבת שזה היה הגבול העליון מבחינתי.
אז אני יכולה לספר לך שטולקין כתב משהו מאוד דומה, באחת מהמסות שהוא כתב, והוא מזכיר שבילדותו הוא היה כרוך אחר דרקונים, והוא מאוד אהב לקרוא להם, אבל הוא לא רצה אף פעם שהם יגיעו ויגורו בשכנותו. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו מאוד רוצות את הפנטזיה שלנו, אבל אנחנו מעדיפות שהיא תישאר פנטסטית ולא תגיע למציאות.
יש מקרה, be careful of what you wish for.
בדיוק, אז אם אתה מייחל לדרקונים, אתה יכול לצפות.
הוא בסוף הצליח להדשים קצת מהדרקונים שלו.
להעלות את מחיר ביטוח השריפה על הבית שלך.
כן, כן. חיית מחמד לא רצויה בקיצור. איפה אנחנו פוגשים אותם, והאם המיתוס באמת של המשפט שנכתב על מפות, ששם יש דרקונים, כן?
אז לא.
לא? לא נכון?
לא
היה?
לא, לא. אני באתי לנפץ מיתוסים פה. אז יש את האגדה האורבנית הזאת באמת על המפות שבאזורים הלא ידועים שלהם, בטרה אינקוגניטה, מופיע כתובת כאן יש דרקונים, אבל למעשה אין מפות כאלה. כמו הדרקונים עצמם, גם הכתובת הזאת היא רק מיתוס. יש כל מיני באמת יצורי בלהה שמצוירים בשוליים של המפות, אבל הכתובת הזאת ככתבה וכלשונה לא מופיעה. והדרקונים מצאו לעצמם מקומות מסתור אחרים שאולי ממופים פחות, אבל הרבה יותר מוקדמים מהקרטוגרפיה האנושית, כי אנחנו מוצאים את האבות הקדומים שלהם במיתולוגיות שצמחו פה באזור, למעשה, למשל,
במסופוטמיה.
כאן הכל מתחיל. כאן הכל מתחיל, ואם להאמין לספר ההתגלות, כאן הכל גם מסתיים בארמגדון, בהר מגידו.
זה החצי השני של זה, את זה אני מעריכה לשכוח.
האלפה והאומגה. אז יש לנו כל מיני דמויי דרקון.
זהו, הם בטח משתנים עם הזמן, נכון?
אנחנו כמובן לא יודעים איך הם נראו, כי אנחנו יודעים שיש את לוויתן הקלטון ולוויתן נחש בריח, שמופיעים אצלנו בתנך שלנו, שהאל מכה בהם בחרבו הגדולה והחזקה. אנחנו לא יודעים איך נראו המפלצות האלה. הם כנראה לא נראו כמו לוויתן, הם כנראה גם לא נראו כמו נחש, אבל יש כאן את הדימוי הזה של איזשהו יצור קסקסי ועצום. והאל היהודי, האל המונותאיסטי, בעצם מתואר כמי שמנצח את מפלצות התוהו לדרקונים או לא דרקונים.
קצת דינוזאורים אולי, מעופפים.
הרבה דינוזאורים.
כן.
הרבה דינוזאורים. אחת ההשערות היא שהאגדות על קיומם של דרקונים נבעו מכך שהתגלו מאובני דינוזאורים בכל מיני מקומות בעולם, וניצבת אל מול הגודל העצום הזה, והדמיון המאוד ברור לזוחלים.
כן.
אז כל מה שצריך לעשות זה בסך הכל להדביק להם כנפיים, זאת אומרת, זה אפילו לא...
לחלקם היו.
כן, לחלקם היו.
אז אין כאן,
אין כאן, בדיוק, אין כאן איזה קפיצה מטורפת של הדמיון בשביל, בכדי להאמין שהיצורים האלה באמת התהלכו או עופפו פעם מעל פני האדמה. והנוצרים לוקחים את המלחמה ביצורים האליליים האלה עוד צעד אחד קדימה, כי בחזון יוחנן, מה שאנחנו קוראים ההתגלות או האפוקליפסה, מופיעה חיה, החיה, מספר החיה הוא 666, על ראשה ראש בעוטים.
התקשרתי, לא, כן.
קידומת. קידומת של הגיהנום. כן, הקידומת של הגיהנום, זה מה שהיה חסר לך. והחיה הזאת היא מהלכת כתנינה ומדברת כאדם. אז שוב יש לנו איזשהו הקשר של איזשהו יצור זוחלי שבא מהים, היא יוצאת מהים. ויש מלחמה אדירה, אל וכל מלאכיו, נלחמים בחיה ומשרתיה, ומכניעים אותה. ולכן הדרקונים הראשונים, כשהם מופיעים כבר בהקשר הנוצרי, הם יצורים סתניים. הם נתפסים ככוח עצום של רוע. והדרך היחידה להכניע אותם זה בעזרת באמת כוחות שהאל מעניק לך, כמו שעשה ג'ורג' הקדוש, או גאורגיוס הקדוש.
כן. שג'ורג', הדרקון שלו, היה קצת אולי פחות מאיים בסוף. מה שנדמה? תראי. או שזה תלוי מתי ומי מתאר?
ננסה לעשות פה איזושהי הנדסה הפוכה, כמו שקוראים לזה. בסופו של דבר, כשהוא מכניע את הדרקון, הוא קושר אותו כמו כלב ברצועה, וכרצועה הוא משתמש בבירית של בת המלך שאותה הדרקון רצה לאכול. אז כמה גדול יכול להיות דרקון, או כמה אהבה יכולה להיות יריחה של הגבירה?
שאלה יפה.
זאת בעצם השאלה שתקבע מה היה גודלו של הדרקון, אבל אנחנו לא מדברות פה על איזשהו יצור ממש עצום ומדהים, אבל הוא מאוד הטריד את הכפריים של ידע מוחי.
כן, כן. כי הוא ביקש לעצמו כמובן.
ביקש, בתולות. כן. כן, זה פשוט לא יומן שמדובר כאילו במנצ'יז האולטימטיבי של כל הזמנים. אתה רעב, אתה יצור אופל, אתה רוצה בתולה, אז כאילו אין שום דבר אחר, לא מקבלים תחליפים. כן. וזה מבנה סיפורי שמוכר לנו גם מעוד איזושהי מיתוס, מעוד כן. איזשהו מיתוס מהאזור שלנו, שזו אנדרומדה, שקשרו אותה לסלע, ממש לא רחוק מהמקום שאנחנו מקליטות.
אבל המיתוס הזה של בתולות והקרבתן לאיזשהו מולך כלשהו, הר געש, או, זאת אומרת, זה פשוט תלוי מי הרע הסביבתי
כן,
שלך.
בתולה אבל... תמיד נשארת בתולה.
יפה.
והרע מתחלף, אצל אנדרומדה אז זו מפלצת ים, ופרסאוס מציל אותה, ובמקרה שלנו, הדרקון סיים לחרסם את כל בתולות הממלכה, ובסוף נשארה רק בת המלך. ואז גאורגיוס מגיע, הוא מגיע עם חרב שהיא קרויה אשקלון, חרבו המשקלת בידו, והוא מצליח להכניע את הדרקון הזה, וכאמור הוא לא הורג אותו, הוא קושר אותו בתחתונים של הגבירה.
אש, תמרות השן, זה אין לנו פה.
לא הרבה. לא הרבה, והוא בעצם משתמש בדרקון הזה, שימוש מאוד ציני, כי הוא בא לאנשים של הממלכה, והוא אומר להם, באיומי דרקון, עכשיו...
תתנצרו!
כן, תתנצרו, אחרת אני יורה.
משכנע, תקשיבי.
אחרת הדרקון יורה, כן? כשאלוהים רוצה, אפילו דרקון יורה.
כן.
והם כמובן מיד מנצרים, והרבה רבבות נפשות מצטרפות לכנסייה האמיתית, וגאורגיוס זוכה... לכבוד להיות הקדוש הפטרון של בערך כל ממלכה שנייה עלי אדמות, מגרוזיה ועד בריטניה ובהרבה מאוד מקומות, בדרך ברצלונה הוא הקדוש הפטרון.
ואז ככל שעוברות השנים אולי הדרקון גדל קצת.
כן, הוא בהחלט, הוא לא רק גדל, הוא גם מקבל את השם שלו. כי כמו עם חד קרן, שהמונוסורוס הופך לחד קרן, גם הדרקון מתחיל באמת בתור אותו נחש או תנין, אבל כשמתרגמים את התנך מיוונית לאנגלית, במקום לתרגם את הדרקו, הם מתעתקים אותו. וכך אנחנו מקבלים את הדרקון, ואגב... השיחה שהייתה לנו על הרפדים, אז אביו של ולד צפש היה חבר נכון, במסדר הדרקון, בדיוק, ולכן אנחנו מקבלים את דרקוליה ודרקולה שלנו. אז שוב הקשר הזה בין דרקונים ושטן, והדרקון כמגלם הרוע. כן.
עכשיו, הדרקון עצמו, שוב, בסיפור הזה, הוא פשוט יצור טורף. גם פה אנחנו עוברים איזשהו מהפך מלהיות חיה, ללהיות חיה פראית, מסוכנת, רעה, מקור הרוע, למישהו קצת מתוחכם יותר, לא?
כן, הוא הופך להיות הרבה יותר מתוחכם. קודם כל, הוא מתחיל לצבור זהב, וזה משהו שדרקונים נורא אוהבים.
הם אוהבים את זה בגלל שזה חטא חמור בנצרות?
אני לא חושבת שזה ממש מעסיק אותם, אני חושבת שהם אוהבים את זה בגלל שזה מנצנץ.
הם סוג של עורב מגודל.
לא, אבל תחשבי על זה ככה. זאת אומרת, את יצור שיורק אש.
כן.
אז מיטה עם סדיני כותנה מצרית היא אולי פתרון פחות נוח לך, וגם ערימת קש היא לא בדיוק דבר מומלץ. זה כמו סדין חשמלי תכלס, שאת מתעטשת מתוך שינה, את יכולה להציט את כל הבית. ולכן למצוא מיטת מתכת, זה פתרון פרקטי מאוד עבור דרקון. ואם כבר מתכת, אז עדיף שהמתכת תהיה קצת יותר רכה, ויהיה יותר נעים לישון עליה, ואכן זהב. אבל כמובן...
אני אוהבת את ההיגיון הבריא שלך.
נכון. אבל כמובן שזה מקושר לחטא החמדנות הנוצרי, ומוסיף להם עוד פטינה של רוע, אם כבר הייתה חסרה להם. אבל הם גם הופכים...
תאוות בשרים, כן. ותאוות בצע, כן. וסתם השמדה המונית של אנשים שעומדים בדרכם.
כן. אנחנו באמת במפלצת הבסיסית העצומה והקסקסית ששורפת בלי שום הבחנה וטורפת בתולות. אבל אז מגיע טולקין. זאת אומרת, הטרנספורמציה, המהפך, המייק אובר הזה של הדרקון עובר, הוא יחסית מאוחר.
כן, מאוד מאוחר. כן. לפני זה הוא לא מדבר עם אף אחד? לא, זה שלום שלום, משהו? כלום?
הוא יותר טיפוס של לנשוף אש קודם ולדבר אחר כך, שואל שאלות אחר כך, כמו שאומרים.
אז מאיפה טולקין הופך אותו לכזה? זאת אומרת, זה באמת יצירה לגמרי שלו, שזה משהו שהוא מחבר או...
אני חושבת שאפשר לראות את הדרקונים אצל טולקין, או יותר נכון את הדרקון של טולקין, סמוג, שמופיע בהוביט, כמי שיונק מעוד כל מיני מסורות קסקסיות כאלה ואחרות. יש לנו למשל את ביוולף, הפואמה האנגלו-סקסונית, ששם גרנדל, המפלצת שבה ביוולף נלחם, ואימו הם שתיהן מפלצות שאין להן בדיוק תיאור מדויק, אבל אפשר לראות אותם כאיזשהו סוג של דרקון. טולקין הכיר את הפואמה הזאת היטב. אז כן, יש כאן עוד השפעות מיתולוגיות שמוצאות את דרכן אל תוך הדמות הזאת של הדרקון שהוא יוצר, אבל לא סתם דרקון מדבר. הוא מעניק לו בעצם את התכונה שהרבה פעמים מקשרים לנחשים, שזו לשון מאוד שנונה. וחלדה, חלקלקה. ויש לו גם את הפוטנציאל הנחשי הזה להפנט, במילים אמנם, בעיקר, אבל גם אם מסתכלים לתוך עיניו, אז הוא מסוגל להפנט אותך, ולהשיח את דעתך, ולחכות שאתה...
אז בעצם זה סוג של נחש הקלטון, כן. זה לחבר אותו קצת לתכונות הנחשיות.
לגמרי, כן. ואז סמאוג בעצם הופך להיות התבנית לרוב הדרקונים שמגיעים אחריו, שהם עדיין יצורים די מרושעים.
מאוד, כן. אבל עכשיו גם מתוחכמים יותר.
מאוד מתוחכמים ומאוד מרושעים, ולכל אחד יש רק בדיוק נקודת תורפה אחת מצד ימין, מתחת לשריון, ורק שומרים את היד, וצריך את הקשת הטוב ביותר כדי להיות מסוגל לקלוע בדיוק לנקודה הזאת. וגם הזהב וחולשה. מאוד גדולה שלהם. זאת אומרת, אפשר להשתמש בה כדי להרים עליהם. הם מאוד כועסים כשגונבים להם משהו מהאוצר שלהם. הם יודעים בדיוק מה יש להם שם בתוך ההרים והרימות האלה. ואם אתה גונב אפילו מטבע, אז הם תפסו אותך ויוכלו אותך. והם לאט לאט, אבל לצד הדרקונים המרושעים האלה, נוצרים גם דרקונים חיוביים, דרקונים טובים. יש סרט שאני זוכרת שראיתי אותו בילדות, זה סרט ממש מקסים שנקרא מעוף הדרקונים, שבזמנו התקבלו עליו המון תלונות בטלוויזיה הישראלית כשהקרינו אותו, כי חשבו, טענו שלקוסמים בסרט יש אפים יהודיים, ושזה נורא אנטישמי, ואני זוכרת שאפילו הפסיקו פעם את ההקרנה שלו.
באמצע?
באמצע, כן. אז יש שם באמת את בריגדת הדרקונים הרעים, בשירותו של הקוסם המרושע, ואת חיילי צבאות האור ודרקוניהם החיוביים. וגיבור הסרט בעצם הופך להיות מאדם לדרקון, שזאת תמה שחוזרת על עצמה גם באחד הספרים של סי.אס. לואיס, החבר הטוב של טולקין, אחת הדמויות, עונדת על עצמה צמיד שנלקח מאוצרו של דרקון, ותאוות הבצע הופכת אותה לדרקון.
אבל שם זה עדיין במישור השלילי, זאת אומרת, הדמות הופכת להיות דרקון מרושע.
הוא דרקון, לא, הוא דרקון מאוד מסכן. הוא דרקון, הוא ילד בחיין ופחדן שקלו בגופו של דרקון. הוא נורא מנסה לעזור לחברים שלו וצד בשבילם, דג בשבילם דגים, ומדליק להם את האש וזה, אבל הוא נורא רוצה כבר לחזור להיות ילד, והוא מתחרט על כל הדברים שהוא עשה. ומאחר והספרים של סי.אס. לואיס הם מאוד מאוד נוצריים, אז סוף סוף מגיע אסלן, שהוא...
גם משם אסלן מגיע.
שהוא ישו, כן.
נכון, כן, זה בחלק מה... כן, באיזה ספר זה?
זה במסע
בדורך השחר.
מסע בדורך השחר, יוסטס, שהוא ילד באמת בלתי נסבל, הופך להיות דרקון ממש חמוד.
שכחתי שהוא, זה גם קורה שם.
ואז הוא צריך ממש להשיל מעליו את אורו, הדרקוני, כדי לחזור ולהיות ילד אמיתי. אז הטרנספורמציה הזאת מאדם לדרקון היא משהו שמופיע, מתחיל להופיע לא מעט. יש גם דרקונים שיכולים להופיע כאנשים.
ואז... ויש את הידידות.
נכון, ואז הידידות בעצם יכולה להתאפשר, או לפחות הערכה. זאת אומרת, יש אצל אורסולה לגוויין למשל, בטרילוגית ארץ ים יש דרקונים מדהימים, הם בריאות הרבה יותר חכמות ונעלות אפילו מהאדם, הן מדברות בשפה האמיתית, בשפת הבריאה, והן לא יצורים...
זה קצת קבליסטי כמעט.
כן, הן לא יצורים שאפשר ממש להתיידד איתם, אבל אפשר לנהל איתם תקשורת כבר. וגם שם יש את המשחק הזה המאוחר יותר בין אנשים שהופכים לדרקונים ודרקונים שיכולים להפוך לבני אדם. ויש את חברי הדרקונליות המקסים.
כמובן, כן. טוב, פה, ובסיפור שלא נגמר, שהזכרנו
נכון.
קודם.
שזו כבר
ששם
חדירה...
זה כבר בעצם דרקון אחר לגמרי.
נכון. זו כבר חדירה של המזרח אל תוך המסורת הדרקונית של המערב.
שבמזרח פשוט צמח דרקון אחר.
שונה לחלוטין.
דרקון מחמד.
שונה לחלוטין. אין לו כנפיים, קודם כל. כן. הוא ממש מין נחש כזה, כן. שזוחל בשמיים. הוא יכול לעוף בתנועה נחשית כזו בשמיים, והוא יצור שמביא ברכה, הוא מביא מזל, הוא דמות חיובית.
זה מאוד מעניין. איך כאילו במקומות שונים מתפתחות מסורות שונות לחלוטין? האם פשוט לא קראו לו ככה והוא היה יצור אחר לחלוטין? כי אנחנו כן אומרים שיש להם איזה יסוד נחשי משותף.
ובכן, היום ארכיאולוגים מוצאים המון שלדים של דינוזאורים בסין. יש שם מרבצים מאוד עשירים ומאובנים. אז אני מניחה שבדיוק כמו שהאירופים יכולים היו לגלות עצמות מאובנים ולחשוב שהם מצאו דרקונים אמיתיים, בסין יכול היה לקרות בדיוק אותו דבר. ולכן המסורת הזאת של יצורים קסקסיים ענקיים, בין אם הם יכולים להופף ובין אם לא, יכולה הייתה להתפתח באופן עצמאי לחלוטין בכל אחד מהמקומות האלה, אבל התכונות שייחסו ליצורים הללו הן שונות. עכשיו, אולי אחת הסיבות שבמערב הם נקשרו בתחילה ברוע, הייתה מכיוון שזה לא היה בתחילה. זאת אומרת, הם קיבלו אותם בירושה ממסורות פוליטאיסטיות, ומאחר וצריך היה לצבוע במברשת כהה ואפלה את כל האלילויות האלה, אז גם הדרקון הפך להיות מפלצת שמגלמת את כל מה שרע בעולם, ולא קיבל את ההזדמנות ההוגנת להיות חמוד, מביא מזל ואופטימיסט, כמו פוחור דרקון המזל של בסטיאן והטריו בסיפור שלו נגמר.
הוא כזה חמוד.
נכון. הוא באמת יותר מקטגוריית הכלב הגדול והמתוק.
כן, הוא באמת נראה גם בסרט, הוא בכלל נראה כמו איזה סוג של פודל.
עצום. פודל עצום, כן.
אז איפה הוא היום? מה שלמה, הדרקון? לאן הגענו איתו?
אז מצד אחד אנחנו עדיין, יש לנו את המסורת הדרקונים המרושעים, או לפחות המפוקפקים מוסרית, בסדרות כמו משחקי הכעס, ששם...
אבל שם חוזרים להיות מאוד פשוט יצורים, כלומר אין להם שפה, הם כנראה מבינים, אבל הם מבינים כמו באמת סוג של... חיות מחמד.
ויש לנו את הקשר המאוד סימביוטי הזה בין הדרקון לבין האדם. זאת אומרת, הם כמעט מפסיקים להתקיים כדמויות עצמאיות. ואם תחשבי נגיד על סרט וסדרת סרטים אפילו מאוד מאוד מצליחה, כמו הדרקון הראשון שלי, שגם שם אנחנו מקבלים את האפשרות לסימביוזה הזאת בין האדם לבין הדרקון.
שם אגב, מבחינת הייצוג שלהם, הם מאוד מוזרים במראה, כלומר, הם לא נראים בדיוק כמו הדרקון המזרח, וגם לא כמו מהמערב, נכון?
כן.
זה מין אנימה כזה.
הם נתנו להם גם הרבה מאוד מגוון, של דמויות וזנים ומינים. יש שם קטע נורא יפה שהוא מדפדף בכזה ספר דרקון, ספר דרכה לדרקונים.
בנו לך את המרצ'נדייז עוד לפני שהתחילו, כן? צריך הרבה, צריך שירצו גם את זה וגם את זה.
אסוף את כולם.
אני צריך את זה בכל מיני צבעים כדי ש...
ואת הגיבור הראשי, הדרקון הראשי, באמת חמוד מאוד, טוסלס, הם ביססו גם על חתולים, זאת אומרת, יש להם מין פרצוף כזה של חתול שחור גדול, וההתנהגות שלו היא מאוד כלבלבית, זאת אומרת, זה מין המלגם של הרבה מאוד חיות שונות. לכולם אגב יש את הכנפי הטלף הענקיות הסטנדרטיות, זאת אומרת, לא משנה כמה הגוף שלהם נראה אחר, והצבעים שלהם מאוד מגוונים, הכנפיים נשארות...
ועוד קשר אל הערפד.
כן. שוב משמיצים את הלפים, אנחנו לא נסכים לכך.
כן. אבל... מדהימים, כל פעם לא מודית עליהם משהו.
אבל באמת צריך מוטת כנפיים אדירה כדי לשאת תיאורטית גוף כל כך גדול באוויר, אז אולי הדבר הנוח ביותר היה לקחת כנפי הטלף. ושם הדרקונים מתחילים בתור הרעים, יש לנו כפר ויקינגי קטן שמגן על עצמו בלעת מפני מתקפות של דרקונים, אבל הם מתגלים כבעצם יצורים חביבים, נחמדים, עוזרים, ומסיימים את הסרט הראשון כשהם חיים בקוהביטציה מושלמת עם בני האדם. אז אני חושבת שזה אחת הדוגמאות הכי יפות לאופן שבו המפלצת הזאת, שהיא חסרת שכל וחסרת לשון, וכל מה שהיא רוצה זה לחרסם כאמור בתולות ולגנוב זהב ולשרוף כפרים, הופכת להיות החבר הטוב ביותר של האדם, איזשהו כוח משלים לכוח שלו, מישהו שנמצא כאן כדי לשרת אותו, לסייע לו, לעזור לו, לפחות להיות איתו באיזשהו סוג של תקשורת שהיא חיובית.
אני לא יודעת אם זה בהשפעת הבחירות שמאחורינו או שלא, אבל זה מרגיש כאילו הדרקון הוא מין יצור פוליטי, כלומר הוא הופך להיות, הוא סוג של כוח משלים אפרופו, אבל גם בדוגמה שנתת של בשירות הוד מלכותה, וגם באמת בכל הקונסטלציות האלה של החל מהאויב דרך, או כלי הנשק של האויב, דרך הסייען, או אפילו במשחקי הכס, הוא כוח מכריע פוליטי, בסופו של דבר הוא איזשהו כלי שרת במשחק, זה מעניין.
הוא כלי נשק, זאת אומרת, יש נשק. לו כוח מאוד מאוד חזק, ולכן מי ששולט בדרקון שולט בעולם באיזשהו אופן.
כאילו להשתלט על הכוחות האפלים, אבל גם המהפך הזה שאנחנו מתארות כאן מהחיה אל המקום היותר קצת מתוחכם, השיתוף הפעולה ודברים כאלה, זה גם איזשהו מהפך בצורה שבני אדם שולטים בעצמם, באחרים.
נכון. אפשר, הם יכולים לרסן את הכוחות האלה שהם עורבים בהם או מנסים להתפרץ מהם, ושהם כוחות של השמדה ושל הרס ושל חמדנות, ובאמת כל הקשרים השליליים האלה, יכולים לרסן אותם, להתיידד איתם, כן. ואז לרתום אותם לשירותם. אבל שוב, כמו הרבה מפלצות, תראי מעט מאוד דרקונים שחיים לכשעצמם, זאת אומרת, שלא ביחס לאדם. הם תמיד נבחנים באופן שבו הם מגיבים אלינו, ובאופן שבו אנחנו רואים אותם. אני הייתי רוצה לקרוא את הספר, או לשמוע את הפודקאסט מפיו של הדרקון עצמו, ולשמוע איך הוא רואה את הדברים.
אבל זה קצת כמו האלפים, זה כל היצורים שיעזבו אותנו יום אחד, בגלל שאנחנו לא... כאילו...
אם לא נתנהג אליהם יפה, לא ניקח אותם לטיול.
אנחנו בהכחדה, למעשה, זה סוג של הכחדה. יש הרבה הדרקון האחרון.
נכון, כן.
זה האחרון מבני מינו. זה משהו שחוזר על עצמו בענייני דרקונים.
גם, שוב, כמו הרבה מאוד מחיות הפלא האלה, אנחנו באיזשהו עידן שמתרפק עליהם ורואה בהם זנים נכחדים. כמעט כמו שהפלא עצמו הולך ונעלם, נגיד דרקונים של משחקי הכס, אמורים היו לא להתקיים, זאת אומרת, אנחנו כבר בעידן שאחרי הדרקונים הם האחרונים מבני מינם, ואני חושבת שאפילו תחשבי על זה שהם יצורים של אש, וכמה מעט אנחנו משתמשים בדבר הזה היום בחיים המודרניים שלנו, זאת אומרת, הם מייצגים איזשהו משהו אלמנטלי, כמעט כמו כוח טבע שקם לתחייה.
שהכי מפחיד אותנו.
נכון, נכון. יש בו משהו מאוד מאיים, מסוגל לייצר את זה מעצמו. והשימוש הפוליטי שאנחנו עושים או לא עושים בהם, באמת מצביע כמו תמיד הרבה יותר על האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו. זאת אומרת, האם אנחנו רואים את עצמנו היום כמי שמסוגלים להתיידד עם האלים האפלים ולהיעזר בהם או להילחם בהם?
כן. נועה, מה העניין? זמננו, כמו שאומרים, תם. אז תודה למיכל בר לב שהייתה איתנו, ותודה לך.
קחי דרכון ומצאי לך דרכון.
כן. חגים נעימים, מסעות מוצלחים, ואל תפגשו דרקונים, נראה לי בכל זאת קצת יותר בטוח. עד הפעם הבאה. החיות גרים, גלי צהל, להתראות.